טוב, עלה בדעתי שנלמד ביחד לכבוד יד כיסלב שזה היום תורה של אדמו"ר הזקן מתוקה מדבש ונופת צופים. יש פה שתי גרסאות לאותה תורה, כל נוסח נוסיף איזה משהו. בבוקר אמרנו את זה בעל פה, אבל עכשיו בואו נראה אותיות מחכימות, בסדר? אז אמרנו שעיקר, חלק גדול מהחידוש של תורת החסידות זה העובדה שהיא קוראת את התורה קריאה קיומית. כלומר, פסוקים שנראים כלא שייכים, נראים כרחוקים מאיתנו, הם קרו בעבר, קרו מזמן, פתאום מקבלים איזושהי קריאה עכשווית. והקריאה החסידית היא בהרבה מאוד מובנים היא קריאה חתרנית בפסוקים. היא חותרת, נשארו כאן דפים? יש לכם עוד דפים? יש בזה, נכון? אז הגיע כאן עוד, בזה הרגע עלתה כמות השיעור בגברים, 50%. כנראה שהחליפו מקום, אז החבר'ה לא יודעים איפה זה. היו שני דפים, אז יש גם איפה הנגלה השנייה? אה? איזה... לקחתם פעמיים קוף למד זין. וצריך לתת לכם אחד קוף למד זין ואחד קוף למד זין. אז תעשי סדר בבלגן. זה מה שקורה. שאני רוצה לעבוד אותך בוחן כליות ולב גלוי וידוע לפניך שאני רוצה לעבוד אותך הנני עבד לעם קדוש על אדמת הקודש אני מחויבת לפעול עמך. הקריאה החסידית היא קריאה חתרנית, היא קוראת בפסוקים ומחפשת בהם, לא רק את מה שיש בהם בגלוי, אלא עוד רבדים וממדים נוספים של קריאה. וזה מה שהופך את לימוד החסידות ללימוד כל כך נוגע ולימוד מחמם. כמו שהזכרנו, או הממרת אדמו"ר הרש"ב על היום הזה, אור וחיות נפשנו ניתן לנו, גם אור וגם חיות. אז כאן התורה הזאת היא על מתייחסת לפסוקים שאומרת האישה השונמית לאלישע הנביא. אולי נקרא את הפסוקים, איפה התנ"ך? יש פה תנ"ך? לא, אין פה. תביא, יש שם תנ"ך מאחורייך, נכון? הנה, תביא, כן, תביא אחד בבקשה, תודה רבה. אז אני מזכיר לכם, הנביא אלישע מתחיל את תפקידו והוא מגיע לאישה אחת שהיא אשתו של הנביא עובדיה, והאישה הזאת אומרת לו כך, זה במלאכים ב' פרק ד', ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. כלומר, יש כאן סיפור של פשוט של היא אלמנה, ובעלה לקח, היא עשה הלוואה, ועכשיו אין לה מאיפה להחזיר, והנושה, בעל החוב, בא לקחת את הילדים שלה לעבדים, כי זה הדין שאם אין כסף להחזיר, נכון, אז נמכר בגנבתו וכו'. אז הוא אומר לאלישע, מה אעשה לך? אגידי לי, מה יש לך בבית? מה, אולי יש איזה... ותאמר, אין לשפחתך כל בבית כי מסוך שמן. יש לי רק קד קטן, פח קטן של שמן, מתאים לחנוכה. ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך, כלים ריקים על תמעיתי, ובאת, וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה ועמלת עשי, ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. ויהי כי מלא את הכלים, ותאמר לבנה, הגישה אליה עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי מחיר את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחי בנותה. זה הסיפור, סיפור שמצטרף לעוד רצף של סיפורים, של ניסים שעשה הנביא אלישע. עכשיו, אדמו"ר הזקן, כשהוא קורא את הפסוקים האלו, בהרבה מקומות הוא עושה את זה, לא רק, הוא מציע פה קריאה נוספת. יש את הפשט, רמז, דרש וסוד. כן, ויש את איפשהו בין הרמז לסוד, נכנסת הקריאה החסידית, שהיא קריאה בעצם פנימית, כן? ממש קריאה פנימה. וככה הוא קורא את זה. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה לאלישע וכולי, עד ואת ובנייך תחי בנותר. ואישה דן נשמתה. דאית קריית בת כהן. הכינוי לנשמה בזוהר, בהרבה מאוד מקומות בזוהר, הנשמה מופיעה בתור אישה. דוגמה זוהר בכי תצא שמדבר על, על האישה השבויה, שצריכה להסיר את סמלת שבויה מעליה. הזוהר אומר, מי זאת האישה השבויה? זאת הנשמה. איפה היא שבויה הנשמה? בעולם הזה, איזה בגדים יש לה? בגדי שבי, בגדים של מעשים לא טובים. והיא רוצה, והיא בוכה את אביה ואת אמא ירח ימים. אביה זה הקדוש ברוך הוא, אמא זו השכינה. והיא בוכה, היא מתגעגעת, רוצה לחזור חזרה למקורה. לא התנצלתי ש... זה בדרך כלל שיעור ברב צדוק, אבל היום בגליית כיסלב, אז אנחנו עשינו לימוד של אדמור הזקן. בדרך כלל אנחנו לא נראה רב צדוק. אבל הפעם, יד כיסלב בו ביום, זה כל היום קודש לעניין הזה. אז בהרבה מקומות, הנשמה נקראת בת כהן. ביתו של הקדוש ברוך הוא, גם אתם זוכרים את מעשה מעבדת בת מלך של רבי נחמן, הבת של המלך, המלך אומר לה שאלו אותו ויקח אותך, ובת המלך הולכת, ועכשיו השנין המלכות צריך לחפש אותה, אבל זו תמיד בת. כי בת היא יותר מושפעת, היא יותר קשורה לאבא, כידוע, הרבה יותר קשה לאבא לחתן בת. בן אומר, אלא, זו תסתדר, תן לו ביתה, אבל בת, מי, החתן של הבת שלי, הוא צריך לשמור. והפוך אצל האימהות, בת, אמרתי, תסתדר, אני מכירה את האיזה, אבל הבן, הוא, הבן שלי, איזה מחשפה הוא קיבל, הוא רוצה שיעזור לה, כל הדברים האלה. אז היא נקראת בת כהן. בראתה ביתו של אברהם, אבינו עליו השלום, דהתייחדת באין סוף הפשוט. היא מיוחדת, היא מחוברת אל קודש הבריחו, שהיא חלק אלוהם ממעל. זה הנשמה. והיא מנשי בני הנביאים. למה היא נקראת נשי בני הנביאים? נקראת כן, כי כשהייתה בגן עדן, הייתה משגת השגות רבות ונכבדות בגילוי האלוקות המתלבש בתוך העולמות לאחיותם. כמו שהנביא משיג בעולם הזה. כלומר, הנשמה, כשהייתה למעלה בגן עדן, לפני שהיא נזרקה בתוך הגוף, הייתה כמו נביאה. מה זה נביא? מה המעלה של נביא? נביא משיג את רצון השם יתברך בצורה העמוקה ביותר. וגם הנשמה, זה מה שהיא עסקה. בגן עדן העליון, היא רק היה לה עוד ועוד השגות, עוד ועוד קרבת אלוקים וכו'. הנשמה הזאת שנזרקה לתוך גוף, צעקה הגוף אל אלישה, מי זה אלישה? אל הקדוש ברוך הוא, אלישה. לאמור, עבדך אישי מת. רצה לומר, אישי, האש שלי, יוד הרשפי אש, שהיה לי להקדוש ברוך הוא, באהבה ויראה, מת ממני, ואת אני מת. ריק, אין אהבה, אין כלום, עושים את המעשה, הכל ריק בפנים, אז היא צועקת. אין לי שום אהבה להשם, ויראה מפני השם. אפילו יראת העונש. חמור מאוד, כן? מין ריק פנימי כזה. מה כן יש? יש צעקה, היא צועקת לפחות. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, שכשהייתי בגן עדן היה לי אהבה ויראה להשם אחד. כשאר כל הנשמות, נקודת המוצא שלנו, של כל אחד מאיתנו, שיש בנו נקודה פנימית שכוספת לריבונו של עולם, שרוצה אותו, זה היה נקודת המוצא שלנו בהתחלה, אבל נזרקנו בתוך גוף, נזרקנו בתוך העולם הזה, ועכשיו, לאט לאט, קורה לנו המחלה הנוראה מכולם, קוראים לה מחלת השכחה. כן. אנחנו מדי פעם שוכחים דברים, נכון? בדרך כלל דברים שרוצים לזכור אותם לא שוכחים. אבל יש לנו גם כל מיני, אופס, שכחתי. תמיד מאוד מעצבן, מתסכל. לפני שבוע רציתי לנסוע לאיזה מקום, רציתי לפנות לאיזה תחנת דלק, אבל מהרגילות המשכתי לנסוע ישר. אוי, שכחתי. איש, איזה מעצבן, אבל אני לא... טוב, בסדר, זה דברים קטנים. אבל יש איזו מחלת שכחה סמויה וגדולה שהולכת ומתגברת על האדם שהוא שוכח מאיפה הוא בא. לא סתם אומרים לאדם דם מעין באת, לאן אתה הולך. שכח מאיפה הוא בא, שכח למה הוא הגיע. כמו המבוך בלונה פארק. אבל לפחות במבוך, אתה יודע שאתה באיזה מבוך. אנחנו מסתובבים בתוך מבוך. ולא יודעים שאנחנו בעצם במבוך. לפעמים זה מזכיר לי את האוגר. האוגר שרץ על הגלגל. הוא חושב שהוא רץ, הוא בטוח שהוא מתקדם קילומטרים. הוא לא יודע שהוא על הגלגל. כל הערב דורך במקום. מסתובב סביב עצמו. מחלת השכחה. מחלה קשה מאוד. פעם! אתה ידעת כי עבדך הירא את השם, שכשהייתי בגן עדן היה לי אהבה ויראה להשם אחד, כי שאר כל הנשמות. רק אתה! מצד התלבשות הגוף בגוף, הנה הנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. מי זה הנושה? הנושה זה יצר הרע. שטובע, כאילו, הוא גם תובע בעלות על האדם. היצר הרע אומר, אני כן, אני גם פה, אני גם בא לבית עליך. אני גם, אתה גם שלי. בדיבור השני הוא מסביר שהנושה זה לשון, כי נשני אלוקים. הנושה זה המשכח. נשייה זה שכחה. אז מה האומנות של היצר הרע? התפקיד שלו זה לגרום לנו לשכוח מעין בנו. המשנה אומר, דע מעין באת. היצר הרע אומר, אל תדע. עזוב, שכח, שכח. איך אומרים את זה? שכח מהכל. יש כזה שיר כזה של קובע של קש, זה נפלא ממש, נכון? כאילו, שכח, יש שם איזה מילה עם שכח, כאילו שכח את הכל, את כל הצוות, שכח, ויאללה, נמשיך קדימה. שכחה, לא סתם ראש השנה נקרא יום הזיכרון, אנחנו אמורים לזכור מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. עם ישראל זוכר כל שנה מתי נברא העולם, אנחנו זוכרים תאריכים, אמורים לזכור תאריכים, אמורים לזכור זמנים, אמורים לזכור מעשים, כי זוכר, הקדוש ברוך הוא נקרא זוכר הנשכחות. אבל התפקיד של היצר הרע זה להיות לנו לגורם משכח, שנשכח מאיפה באנו, מאיפה הגעת לכאן לארץ? לא, אני כלום, אני פה, אני תל אביבי. יש לך איזה עבר יותר עמוק, רחוק? לא, עזוב, אני התחלתי מלפני 50 שנה את ההיסטוריה שלי. תזכור מאיפה באת, אברהם אבינו, משה רבנו וכו'. אז הנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. דהיינו, שהיצר הרע רוצה לקח אהבה ויראה שלי, הנקראים בן ובת, אשר להשם המה. והוא רוצה לקחת אותם לעבודתו בתאוות רעות ובירה חיצונית וכו'. כאן אני רוצה להגיד משהו, השפת אמת חוזר על זה המון המון פעמים. תראו, זה חשוב מאוד הדבר הזה. יש לנו כל מיני כוחות בנפש. כל מיני כוחות. והכוחות האלו, הנפשיים, צריך לשמור עליהם. כי הם מתבזבזים בקלות. האדם הוא כמו בסוג של גומי. אתה מותח אותו יותר מדי, מה קורה? הוא מאבד את זה שלו, הוא מאבד את ה... נכון? אז ישנם כוחות שאם לא תשמור אותם לדבר העיקרי שלהם, הם יתבזבזו לך במקומות אחרים. הדוגמה הכי פשוטה, לצורך העניין, נגיד בבן אדם לחברו, זה זוגיות. אם בן אדם, לפני שהוא התחתן עם אשתו, הוא אהב את שולה, ואחרי זה אהב את גילה, ואחרי זה אהב את זה, ואהב, יש לו איזה... 10 אהבות לפני כן, כשהוא מגיע לאשתו, זה כבר, הוא כבר בזבז את כוחות האהבה, שיש בהם הרבה מן הראשוניות, והרבה מן ההפתעה, זה כבר לא יהיה. ואז זה מגיע, תמיד אפשר לעשות בתשובה, תמיד אפשר לעשות דברים, אבל יש כאן משהו שבוזבז, כן? בוזבזו הכוחות. אז זה לא רק במערכות יחסים זוגיות, זה גם ברגשות בכלל. כן? יש לנו רגש שנקרא אהבה. הוא רגש מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. את מה אני אוהב? את מי אני אוהב? אז במקום שהאהבה שלי תהיה מופנית לדברים באמת משמעותיים, כלליים, אהבה זה אהבה, גימטריה אחד, אהבה זה רצון להתאחד עם משהו, להיות איתו כל הזמן, להיות דבוק אליו כל הזמן, אז לשמור את הרגש הזה מאוד מאוד מאוד, כן, ולא לתת לו להתבזבז סתם, אנחנו מבזבזים אותו כל מיני דברים אחרים. על אוכל, על תאוות, על בגדים, אני אוהב... אני אוהב כל כך הרבה דברים. ועד שכשמגיעים כבר לדבר המרכזי, לאהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, כבר לא נשאר מקום, כי גמרתי לאהוב, כי קניתי היום מלא קניות, כי את זה אני אוהב, ואת זה אני אוהב, ואת זה אני אוהב, אז רק לקדוש ברוך הוא כבר לא נשאר לי מקום לאהבה. צריך לשמור על הרגשות. אם אדם היה באיזשהו מקום, אני אומר, לא יודע, אני מעלה בדעתי כזה דוגמאות של בנים, אדם שהיה במגרש כדורגל, ב-50,000 אוהדים, כשהוא יגיע לבית כנסת להתפלל עם 100 איש, כבר לא יעשה לו את זה. מה, הייתי ב-50,000 שצועקים. לקחת את ההתרגשות של הכלל ובזבזת אותה על איזה משהו שהוא הבל הבלים, פחות מזה, ואז שאתה צריך אותה באמת בשביל משהו מרכזי, היא כבר לא נשארה לך. אני זוכר זיכרון רחוק מאוד שהבנות שלנו הגדולות, הן היו, אחת הייתה בכיתה בת 5 אולי, ואחת הייתה בת 3, נגיד משהו כזה, אז לקחנו אותם לכותל, זה לא הייתה פעם ראשונה, הם היו לפני כן איתנו בכותל, אבל אז הם היו יותר תינוקות בעגלה, זה היה פעם ראשונה שהרגשתי שאני לוקח את הילדים לכותל. כן, אז כאילו... וכך כל הדרך דיברנו על הכותל ובחזור וכל זה. היה בשער יפו, היה בדיוק, בשער השפוט היה איזה גמל של איזה ערבי אחד. היה שם גמל גם. טוב, היינו בכותל, חזרנו, בדרך חזרה אני אומר לילדים, ילדים, איפה היינו היום? אז הבת שלי אומרת, היינו בגמל. אתה עובד ככה, והרושם שלה זה גמל. אז שירה להשם כי גמל עליי. כן. היה עוד מקרה נוסף גם כן, היינו באיזה, גם כן הם היו קטנות מאוד, היינו באיזה חתונה, חתונה של משפחה, משפחה, קוראים משפחה מסורתיים כאלו, אז היה חתונה עם הרבה חופה כזאת עם רעש ועשן ומוזיקה כבדה כזאת, טוב, היינו שם בחופה ואחרי זה. אני חוזר הביתה, אני רואה את הבנות משחקות לי בחופה, בחתן וקלה, ככה, כמו ש... אז אמרתי לאשתי, מהר מהר צריך למצוא איזה חוויה מתקנת זריזה. בדיוק היה הכנסת ספר תורה באותו שבוע בשכונה, לקחתי אותם איתי על הכתפיים, כדי שהרושם של איך שמחים, איך רוקדים, יהיה קשור אצלם לתורה, ולא קשור חס וחלילה לדברים אחרים. צריך לשמור על הרגשות. תדעו לכם, כל מי שקורא כל מיני ספרי טלנובלות, הוא מבזבז את הרגשות שלו. הוא כאילו, וזה גם תמיד מופעל בהרבה מאוד עוצמה. בהרבה מאוד עוצמה, כל הדבר, יודעים לסחוט את הרגש עד הסוף, ואז שצריך להתרגש באמת מדברים אמיתיים, כמו מתפילה, עמידה בכותל, כמו מחתונה, כמו מחופה. כן, אני... קלה, מגיעה לחתונה שלה, ומכיוון שזה לא נראה כמו בסרט שהיא ראתה, כי בסרט תמיד יש איזה מוזיקה, וגם הם רבו לפני כן 200 פעם, ופתאום הם happy וזה, כל זה, אז בחופה שלה היא עומדת והיא לא מתרגשת, כי זה לא... בזבזה את כוחות הקרבה והרגש על... על מקומות קודמים. אז צריך לשמור, ככה אומר השפת האמת, מה יפו פעמייך בנעלים, בת נדיב. מה יפו פעמייך? יש פעמים, פעימות הלב, אבל מה צריך לעשות להם? בנעלים, לנעול אותם, לשמור אותם, בת נדיב, כדי שזה יהיה, אחרת זה יברח. מה יפו פעמייך? הפעמים, פעימות הלב והדפיקות, אבל בנעלים, צריך לדעת איך לנעול אותם ולשמור אותם לדברים האמיתיים. לא לבזבז אותם סתם. בסדר? אז זה מה שהוא אומר, הנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים, דיינו שהיצר רוצה לקח אהבה ויראה שלי, הנקראים בן ובת, אשר להשם אמה, והוא רוצה לקחת אותם לעבודתו בתאוות רעות ויראה חיצונית, שכשיגידו לנו מה אתה אוהב, אז דבר ראשון כאילו יעלה לנו בראש, מה אתה אוהב? אני אוהב את סטייק. זו התשובה. למה דווקא זה הולך לשם? טוב, עד כאן הבעיה. עכשיו התשובה האלוקית. ויאמר לה אלישע, הוא הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לך? אחר שנטבעת כל כך בעמקי הקליפות, אגידי נא לי, מה יש לך בבית? איזה כוחות נשארו לך שעדיין הם קודש להשם ואין בהם שליטה ליצר הרע? האם יש איזה משהו שהוא נשאר נקי, נשאר פנוי, שהיצר הרע לא השתלט עליו? ותאמר, פירוש הנשמה משיבה, אין לשפחתך קול, כי את הקול לקח ממני. כלומר, היצר הרע הוא לא לוקח שבועים. כל דבר הוא, גם כשאדם עושה מצווה, הוא מכניס לו הירורים של כבוד. עכשיו, הירו אותי ואני אקבל כבוד במעמד. גם כשאדם עושה איזה מעשה טוב, לומד תורה, הוא מכניס לו איזה מין גאווה בלב. הוא תמיד נמצא שם. תמיד הוא נוכח. הוא לא עוזב, הוא לא עייף, הוא לא הולך לישון. הוא תמיד נוכח. אתה קם בבוקר מוקדם, הוא גם איתך שם. נכון? מספרים פעם שאיזה רבי אחד היה בכלא. היה בכלא, לפני הרבה שנים, הפריץ היה שם, זה כמו אדמור הזקן. והוא בכלא, פוגש את היצר הרע שלו. אז הוא אומר, עכשיו אני מבין מה שאומרים, מלך זקן וכסיל על היצר הרע. זאת אומרת, אתה באמת טיפש, מילא אני בכלא חייב להיות, אבל אתה מי הכרח להיכנס לכלא, מה נכנסת לכלא? יחד איתי. כן, אבל הוא לא מוותר, הוא איתן. הוא איתן. יש אומרים בדרך וורט, כן, בדרך וורט, שכתוב אצל רבקה אמנו, שהתרצצו הבנים בקרבה, נכון? מה היה? היא הייתה עוברת ליד בתי מדרשות, יעקב היה רוצה לצאת, אבל עשיו לא היה נותן לו. כשהייתה רוצה לעבור ליד בתי עבודה זרה, אז עשיו היה רוצה לצאת, נכון? ויעקב לא היה נותן לו. טוב, אז אנחנו מבינים למה יעקב לא רוצה לתת לעשיו לצאת. כי שווה ליעקב לסבול בתוך הבטן, העיקר שעשיו לא יעבור עבירה. זה הוא מוכן לסבול, אבל למה עשיו לא נותן ליעקב לצאת? שילך ללמוד תורה, אתה גם ככה לא מאמין בזה. תן לו לצאת. לא. אומר עשיו, העיקר שהוא לא יהיה לו. לא אכפת לי שאני אסבול. העיקר שהוא לא יהיה לו טוב. זה יצר הרע כזה. אז היא אומרת, אין לי כלום. את הכל לקח ממני. כי אם אסוך שמן, פירוש שמן הוא חוכמה. והיינו. שלא נשאר לי כי אם נקודת חוכמה העליונה, דהיינו נקודת פנימיות הלב והתקסיה. או, זה דבר שצריך לדעת אותו. זה קשור מאוד גם לחנוכה. היוונים מטמים את כל השמנים. באים המכבים, מוצאים קד קטן. עכשיו, האם זה נס? פשוט פרקטיקה. כל השמונים היו זה, עכשיו מצאנו קד קטן, איזה יופי. הילדים תמיד שרים, קד קטן, קד קטן, שמונה ימים, שם יונתן. כאילו. ברור שהנס הוא סוג של שיקוף למציאות שהייתה. המציאות שהייתה אז שרוב עם ישראל היה מתייוון, והמתבונן בעין חיצונית היה יכול להגיד שזהו, עבדה תקוותנו, כי כבר כולם התייוונו, הרוב התייוונו. אבל כשמוצאים קד קטן, פח קטן של כהן, חתום בחותם כהן גדול, זה בעצם אומר שבכל אחד ואחת מישראל, גם אם הוא נראה לך מאוד רחוק, וגם אם הוא נראה לך עטוף בתומעה, יש בתוכו נקודה פנימית, נסתרת, עמוקה, שלא ניתנת למחיקה, ולא ניתנת לביטול, ולא ניתנת למהילה, והיא תמיד קיימת. והיא יכולה לצוץ בכל רגע. אי אפשר לבטל אותה. והגמרא מביאה כמה סיפורים על הדבר הזה. לדוגמה, הגמרא מביאה סיפור, קשור לחנוכה גם, מעניין. כל הסיפורים קשורים לחנוכה. הגמרא מספרת על, תמיד אני לא זוכר אם זה יקום איש צרורות או יוסף משיטה. נראה לי שזה יוסף משיטה, לא בטוח, שכשבאו רומאים להיכל, אז הם פחדו להיכנס. אז הם אמרו, בוא ניקח איזה יהודי שייכנס קודם, הוא ייכנס, הם פחדו, כי ידעו ש... מה? עשית... אני? אני סיפרתי?
לא, אני ביררתי פעם
איזה משהו. אז תודה. יוסף משיטה, אז הם פחדו להיכנס, הם ידעו שמי שנכנס, אז זרק הרב יומת, הם ידעו שמתים. בוא ניקח אחד מהם שייכנס, אז הם בחרו את יוסף משיטה, אז תארו לעצמכם מה מדובר. מדובר באדם מתבולל גמור. מתבולל גמור. שהוא מוכן לשתף פעולה עם האויבים, להיכנס לבית המקדש, והם אמרו לו, תיכנס, מה שתוציא ראשון שלך, ואז תוציא בשבילנו. כלומר, מי הטיפוס? אין אדם יותר מעוות ומאוס מהאדם הזה לכאורה. הוא א', משתף פעולה עם האויבים, ב', הוא מוכן להיכנס לבית המקדש, ג', הוא גונב מהקודש, הוא לוקח לעצמו, ואחרי זה הוא נותן להם. יש לכם טיפוס יותר מגיל, הכי נבוך, נכון? אז באמת הוא עושה את זה, יוצא, והוא הוציא איתו מנורה. לא את המנורה, המנורה של משה רבנו, אלא החיה, בבית המקדש היו הרבה מנורות. אז אמר לו, הנה, זה שלי, עכשיו אני... אמרו לו, ראו את המנורה, איזה מנורה יפה. אמרו לו, אין דרכו של הדיוט להיות משתמש בכגון אלה. זה לא יפה, אתה מה תעשה כזה למפה, תשים את לך בבית, זה טוב לקיסר. זה תביא לנו, ועכשיו תיכנס, תוציא מה שאתה רוצה. אז פתאום, זה משהו נשבר בו. נשברו המסכים והקליפות, ונתגלה שבתוך האדם המושחת הזה, יש קד קטן שלא נגע בו יד אדם, והוא אומר להם, לא נכנס. אמרו לו, מה קרה? בוא, תעשי, תרגיע, מה אתה זה? שים את זה בצד, כנס, תעשה. אמר להם, לא נכנס. אמרו לו, אנחנו, כדאי לך להיכנס, כי אם לא תיכנס, יהיה לך לא טוב, כן? בלשון הזה, אנחנו פשוט נפריד לך את הראש מהכתפיים, חבל. כן, לארגון דאש דורשים אנשים עם ראש על הכתפיים. אז הוא אמר להם, לא, לא נכנס. לא דיי שיכעסתי לבוראי פעם אחת, שהכעיסנו פעם שנייה? איפה הגיעה המסירות נפש הזאת? מאיפה היא הגיעה? משם. מהקד הקטן הזה. והרגו אותו במיטה משונה, ויצא בת קול ואמרה, יוסף משיטה מזומן לחיי עולם הבא. רב אלעזר בן דורדיה, שהוא מגיע לשפל השפלות של טומאת העריות, הולך לזונה הכי, זה, בקרחי היה, עם הכי הרבה כסף, כאילו, הוא כבר מיצה את כל תאוות העריות כאן בארץ ישראל, כבר גמר פה את כל הזה, הוא רק ההרפתקאות שלו, זה רק מעבר לים כבר, ושם בעומק התחתית של התחתית, פתאום, היא אומרת לו, לא, הוא מתחיל להערר בתשובה, מאיפה זה הגיע? אין יהודי בעולם שאין לו את הפח שמן הזה, אין דבר כזה, לא משנה כמה קליפות יש, כמה שכבות, זה לא יכול לבטל, זה נקודה, אני רוצה להגיד את המילה ארכימדית על יהודי, כן, אבל זה נקודה בלתי תלויה, עצמית, פנימית, עמוקה, נקודת שמן שאי אפשר לבטל אותה. אי אפשר לבטל אותה. היא אלוקית, היא נצחית. חוכמה עילאה מסותרת בלב. כל העניין, מוריי ורבותיי, זה לא להמציא אותה כי היא קיימת, זה להפעיל אותה. אתם יודעים שלרבי מלובביץ' היו 10 מבצעים. והרבה פעמים אנשים היו מזלזלים בזה, מה זה המבצעים האלו, להניח תפילין ליהודי, מה היהודי שלא שומר שבת, לא אוכל כשרות, מה יעזור אם תניח לו תפילין? וזה בדיוק יושב על הנקודה הזאת. אתה לא צריך להמציא אצלו כלום. תן ליהודי הזה, כבר קיים את הנקודה הפנימית, צריך, זה כמו לפעמים אוטו מאבד קצת החשמל, אתה נותן לו איזה סטארטר כזה, צ'יק, ואתה מניע אותו. תן לו איזה פולס קטן של קדושה לנקודה הזאת, ומשהו כבר יקרה שם. לא בגללי, ולא בגלל שהסברתי לו. יש כאילו שיטה שאומרת, קודם כל בוא נסביר לו מה זה תורה, מה זה שבת, ואז נשכנע אותו, ואז הוא יתחיל זה. לא, לא. תן לו פולס של מעשה, מצווה, יאכל מצה, ינענה עלולה ויניח תפילין, והוא כבר יבוא לשאול אותך אחר כך מה לעשות. כן? כי זה קיים בפנים. זה אמונה, זה שיא האמונה בקדושתם וסגולתם של ישראל. שאין יהודי, לא משנה איך הוא נראה וכמה, איך הוא נראה בחוץ וכמה קעקועים וכמה עגילים וכמה הוא מדבר בגסות ובגאווה, אין יהודי שאין בתוכו נקודה פנימית עמוקה שיכולה להעיר אותו, אם נדע איך לתת לה את הסטארטר הנכון, את הזץ החשמלי הזה. ויאמר לאלישע, אתם איתי, זה מעניין אתכם בכלל? יופי. ויאמר לאלישע, שהוא הקדוש ברוך הוא, לכי, שאלי כלים מהחוץ, כלים ריקים אל תמעיטי לך. עסוק, אל תמעיטי לך, עסוק בתורה ומצוות, שהם לבושי הנשמה, אף על פי שהם ריקים. כלומר, למרות שזה נראה, אתה נותן למישהו להניח תפילין, או קראתי איזה סיפור מדהים, מדהים, על שליח הרבי שהיה ב... מזדמן לאלסקה, לאיזה בית ספר. אז הוא נכנס שם לכיתה, אז הוא שאל, יש כאן מישהו יהודי, היה בית ספר לבנות. אז, או שלא יודע אם בנות, כל פנים הוא שאל, אז מישהי אחת הרים את האצבע ואמרה, אני לא יהודייה, אבל אמא שלי יהודייה. אז אתם מבינות כמה היא לא מבינה מה זה יהודי בכלל. כן? אז ישר הוא מבין שהיא בעצם היא יהודייה, אמא שלה יהודייה, ושאין להם מושג קלוש בעולם מהדבר הזה. עכשיו הוא צריך לתת להם איזה, מה הוא ייתן להם? אז בדקה וחצי הוא הסביר לה על נרות שבת. אומר, תגידי לאמא שכשמגיע יום שישי, לפני שהשם ישוקה, שתדליקו נרות שבת. ככה הוא הסביר לה. מה? אחורה צריך להסביר לה, שמה ישראל? תתחיל מאיזה מעשה. המעשה יעורר את הצימאון בפנים, הצימאון יוביל את הטלפון, הטלפון הבא, רגע, אז מה זה נרות שבת? אז מה עוד? אז מה פה? מה שם? ומי שם זה כבר. המעשה בהתחלה הוא ריק. הוא כאילו עובד ריק, אבל הוא שולח את הזה, כי יש כוח למצווה. המצווה זה לא בן אדם ציבה, זה הקדוש ברוך הוא ציבה, זה מעשה עם כוח אלוקי, וזה שולח איזה פולס פנימה. אז לכן, היה מבצעים לרבי, הדלקת נרות שבת, מבצע תפילין, מבצע פסוקים, כל המבצעים האלו שנועדו שלכל יהודי מבצע כתיבת עוד בספר התורה. שלכל יהודי תיגע בו איזושהי נקודת פולס קטנה של קדושה, ותעשה מה שהיא תעשה. ואף על פי שהם ריקים עדיין, שתעשה אותם בלא אהבה ויראה, ובאת וסגרת את הדלת בעדך ובעד בנייך, פירוש, שתלך ותאסוף כוחותיך, דהיינו אהבה ויראה מפוזרים בין הקליפות, ותשיב אותם להשם. ויצקת על כל הכלים האלו, דהיינו על התורה והמצוות שעשית בלא אהבה ויראה, ושוב אותם להשם. כלומר, לאט לאט, לאט לאט קונסים את הכוחות האלו של אהבה ויראה, ויוצקים אותם לתוך המעשים הריקים. כביכול המצווה נעשתה באופן ריקני, בלי כוונה, אבל לאט לאט, מכיוון שנעשתה כאן מצווה, אז היא נתנה איזה פולס פנימה. נתנה איזה פולס פנימה, אז משהו כבר התעורר. משהו כבר התעורר, אז הוא כבר מחפש טיפה יותר משמעות במעשה, נכון? אז זה כבר לא נהיה רק נרות שבת. אם כבר ידקנו נרות שבת, אז בואו נעשה כבר גם סעודה, כי זה יתאים. אז כבר גם עושים סעודה. אז כבר עוד פעם זה פולס, אז עוד פעם מחפש משמעות, אז אם כבר סעודה, אז בואו נגיד גם זה דבר תורה. ואם זה דבר תורה, ואם זה כבר סעודה, ואם זה כבר שבת, אז בואו כבר נשמור שבת. וככה זה הולך ומתגלגל. המעשה נותן מכת חשמל בנקודה הפנימית, הנקודה הפנימית מולידה רצון, הרצון ממלא את המעשה הריק ומעניק לו משמעות. אבל לא צריך לחכות למשמעות לפני המעשה. אפשר לעשות את המעשה גם לי. ואם תעשה כן, אז את ובנייך תחיו בנותר כיתרון אור הבא מתוך החושך שהוא גדול מאוד. כן, דווקא מתוך החושך, מתוך המאמץ, מתוך הקושי, מגיע אור גדול, כמאמר חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים וכולי, אמן כן יהי רצון. אמן כן יהי רצון. אולי נקרא עוד כמה משפטים מהנוסח האחר, זה אותו עניין. כשם שצועקים ביחידות על רחוקו מאלוקים חיים, כן ויותר מכן, כל נשמה בעלותה בלילה, זה קורה בלילה, צועקת בכל מר על רחוקה מאלוקים חיים. אנחנו ישנים בלילה, הגוף ישן למטה והנשמה עולה למעלה ואומרת, מספרת לקדוש ברוך הוא, את השמה מורה עשה לי היום. הוא שיגע אותי כל היום, רק אוכל וישן וחושב על כסף ועל ממון ועל, 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 ועל כבוד וכלום, לא זרק לי אפילו, לא משנה, לא פסוק, לא משהו, רק כל היום. זקנה עולה הנשמה לבכות בלילה. כן, יש שיר כזה, הגברים בוכים בלילה, כן? אז אלה, הנשמה בוכה בלילה, הגברים ישנים בלילה, מוכרים בלילה. ואמר על הפסוק, ואישה אחת מנשי בני הנביאים, אישה מבחינת נשמה, הנקרא אישה יראת השם, אחת אשר היא אחת עם השם, זה קצת כיוון טיפה שונה, מנשי בני הנביאים כעניין הנבואה, שעניין הנבואה הוא ניב שפתיים שמקבלים מבחינת דבר השם, צעקה אל אלישע, נוטריקון אלישע, מלשון והיה שהשם אל אבל, פירושה אליי, עבדך אישי מת, אישי זה כמו שאמרנו, האש מתה אצלי, ואתה ידעת כי הייתי ירא, ירא אותיות יער, שהיה בו כוח להוסיף תוספת טוב וכו'. וכמו שהזכרנו הנושה זה, וגם הפתרון של אלישע, ותאמר אין לי כי אם אסוך שמן, פירושה אלא כי אם עצם נקודת הנשמה. עצם נקודת הנשמה. איך מגלים אותה? שוברים טיפה את הגוף. ואמרו כלים ריקים כמאמר, רב מטיבטא בגן עדן, העד לא סליק בנהורה מבטשין לי. אה, זה כלי חרס שלא נכנס בו האור, צריך לשבור אותו קצת. כך גופה, דלא סליק בנהורה דנשמטה, מבטשין לי וסליק בנהורה. כלומר, הגוף שלא מאירה באור הנשמה, צריך שטיפה ישברו אותו. איך שוברים את הגוף? מצוות. כל מצווה קצת, דורש קצת מאמץ, נכון? צריך לקום בבוקר להתפלל, צריך לאכול, זה סוג של מאמץ. כל דבר שעושה מצווה הוא טיפה, הגוף טיפה, הכוונה שלא סעודות בשבת, זה כבר סעודה שלישית, כבר אין כוח לרעת. בכל אופן, מתאמצים, כמעט בבוקר, כל הדברים האלו זה, הגוף קצת מקבל איזה הנמחה. ואז הנשמה יכולה להתחיל להעיר. וזהו עניין כלים ריקים שצריך להתבונן הרבה, האדם, איך הוא כלי ריקן, בלי דעת במוח ובלי שום דחיל אורחים, אוהבה ועירה, והתמרמר על ריחוקו, ויצעק אל השם על ריחוקו מלוקים חיים, מקור החיים, ואחר כך יבוא ליתרון האור מן החושך. שנזכה להיות מוארים באור הנשמה, בזכות יד כיסלב, אור וחיות נפשנו ניתן לנו, אמן ואמן. איזה מילה? תורה המצוות. חיזקו ואימצו, ברוכים תהיו.